ממשיכים במסכת סנהדרין דף קוף, כן, בשורה 2, 4, 6. רב פאפה אמר, כן, מלמעלה, כן, שורה שישית מלמעלה. רב פאפה אמר, כגון זה אמר אני רבנן. וזה סיימנו פעם שעברה. רב פאפה אמר, כגון זה אמר הנה רבנן. כלומר, מה זה אפיקורוס? זה המבזה תלמידי חכמים. ואחד מהאופנים לבזות תלמידי חכמים זה להגיד, הרבנים האלה. כן, הנה רבנן. שזה גם ביטוי שיכול להתפלק לו לאדם. כן, אז מה הוא אומר? רב פאפה השתלה ואמר כגון הנה רבנן. כלומר, רב פאפה ככה התפלק לו, כמו שאומרים, שהוא אמר הנה רבנן ואתיב בתענית. ואז הוא ישב בתענית כדי לחפר על זה. יצא לו, אני יודע. יצא לו להגיד, אוף, הרבנים האלה, משהו כזה, כנראה שהרבנים יבנו אותו. ואז, אחרי שהוא אמר את זה, ישב בתענית כדי לחפר על האמירה הזו. לוי, ויש לנו כאן כמה דוגמאות של מה זה זלזול בתלמידי חכמים. יש לנו כמה דוגמאות בגמרא, כמו לוי בר שמואל ורב הונה בר חייא. הוו כמתקני מטפחות ספרי דבר רב יהודה. היו מתקנים המטפחות של הספרים של בית המדרש של רב יהודה. כמתו מגילת אסתר, כשהגיעו למגילת אסתר, אמרו, הם אמרו, מטפחות, זה מטפחות, זה בד, ששמים מסביב לספר. מה? לקרוך את הספר. קורחים אותו במטפחת כדי שלא יתקלקל. כן, זה לא דווקא המעיל, זה גם הבד היותר סמוך. שמים בד בסמוך לספר תורה, נכון? יש ספר תורה כאלה ששמים בד סמוך לספר תורה, זה נקרא מטפחת של ספר תורה. אז הם היו מתקנים את המטפחות. הם מטפלים ככה, צריך מדי פעם לשפץ את הספרים, לעבור אחד אחד, שלא יתקלקלו. כן, כמעטו מגילת אסתר, אמרה, כשהם הגיעו למגילת אסתר, הם אמרו, לבעי מטפחת, וכי זה לא צריך שישימו לו מטפחת. כלומר, כאילו השתמע שרב יהודה מזלזל במגילת אסתר. אמר להו, אז רב יהודה ענה להם, כי הגב נענה ממחזי כי הפקירו אותה. גם זה נחשב כזלזול, האמירה הזאת, הסגנון הזה. כי מגילת אסתר, יש מחלוקת אם היא מתמת את הידיים או לא. ואז יוצא...
יש גם על כהנת, יש גם על כהנת.
כן, 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 כן. אבל במגילת אסתר, במגילת אסתר, עדיין בימי שמואל, האמורה, היה ויכוח על זה, אם היא מתמת את הידיים או לא. מה שאין כן, שיר השירים, משלי, כהלת וכו', כל הדברים האלה כבר הוכרעו בזמן התנאים. וכאן, לגבי מגילת אסתר, למשל שמואל, רבו של רב יהודה, הוא סבר שמגילת אסתר אינה מטמאה את הידיים, למשל. כן, בבקשה. מטמאה את הידיים? הכוונה שאם אתה נוגע בקלף של הספרים האלה, אתה צריך ליטול ידיים. כי הוויכוח, האם יש קדושה בספר או רק באמירה? כמו שמה שהיה לגבי שיר השירים היה גם ספק. כלומר, כשאתה אומר שספר מסוים מטמא את הידיים, הכוונה שאתה רוצה שהוא יישמר ולא יתקלקל. למה? כי אם ספר מטמא את הידיים, אתה לא תניח תרומה יחד עמו, כי התרומה תטמא, נכון? ומה רע להניח תרומה יחד עם כתבי הקודש? שיבואו עכברים, וכשהם אוכלים את התרומה, הם גם אוכלים את הספר. לכן תקנו חכמים, כדי שישמרו הספרים, שהספרים האלה מטמאים את הידיים. ואז כשאתה אומר שספר מסוים אינו מטמא את הידיים, הכוונה שאינו קדושה. כי לא אכפת לך שאכברים יאכלו. כן, אז זאת אומרת שמגילת אסתר, המעמד שלה, מעמד רופף. כיוון ששמואל אמר שמגילת אסתר אינה מטמאה את הידיים. ולכן כשבסוף הוכרע שכן מטמא את הידיים, אנחנו היום כן פוסקים שמטמא את הידיים, אז יש פה כאילו מן הפקירותא שאתה אומר צריך מטפחת או לא צריך מטפחת. כן.
אבל משהו שמטמא זה
משהו... היום אני לא צריך טרם.
משהו שמטמא זה נראה משהו שהוא
מטמא. כן, אז זה הייתה... אז במסכת ידיים יש ויכוח בין הצדוקים לפרושים על זה. שהצדוקים לא הסכימו עם הרעיון הזה שכתבי הקודש... זה הוויכוח של הפרושים עם הצדוקים. מסכת ידיים יש דיון שם, רואים שהצדוקים לא הסכימו עם הפרושים בנושא הזה, שכתבי הקודש מטמאים את הידיים. אמרו, איך אתה יכול להגיד על דבר קדוש, כתבי הקודש שיטמאו את הידיים? ענו להם הפרושים לפי חיבתם טומאתם. ככל שדבר הוא יותר חביב, כך הטומאה שיכולה לצאת ממנו גדולה יותר. זה ככה אמן. כן, בבקשה. בוודאי. בשביל להתפלל לו, לא צריך. אבל הוא לא יכול להגעת בתרומה. כן? ידיו הופכות למתמות את התרומה. אז הוא יכול לאכול תרומה בטהרה, מצב כזה. כן. אבל היום אף אחד לא אוכל תרומה, אז בסדר. מה אתה אומר? מה טעם בטל? נו. נו. למה אין דעתו של אדם לשים אוכל עם ספר תורה? למה יראה לו מוזר? למשל, אז הוא יגיד, אני את החסות של המרור של ליל הסדר אני אשים שם. נכון? זה קדוש, הרי זה לשם מצווה. ואת המצות אני אשים שם גם כן. וגם את הבשר שקניתי לכבוד ליל הסדר אני אשים שם. נכון? זה לא ככה? או מאכלים של פורים וכו'. ואז פתאום, ויין של פורים גם כן, התחיל להישפך שם. אפשר למצוא כל מיני דברים. כן, כמו שאני ראיתי, כשהייתי בצבא, אז בארון הקודש, שמו ממרח שוקולד. למה? בסעודה שלישית. כן? זה מצווה וזה מצווה. כן. איפה היינו? אגב, הממרח שוקולד של הצבא הוא מיוחד. הוא שונה מהממרח המצוי בשוק. זה ייצור מיוחד, כן. יש אורים פחות, יש אורים יותר, כן. לא שם. טוב. הוא שואל בשון תמיעה. לא בא עם מטפחת.
שמה?
תמיעה, וכי בגילת אסתר לא צריכה מטפחת. אז כאילו שרב יהודה זלזל במגילת אסתר. או שהוא לא יודע מה הדין. משהו כזה. כן, הלשון. מה, למה? סתכל ברשי ויסביר את זה. רב נחמן אמר, זה הקורא רבו בשמו. יש לרב שלו שם, והוא קורא לו בשמו, במקום לקרוא לו רבי. כן? אם הוא קורא לו בשמו, יש בזה זלזול. דאמר רבי יוחנן, מפני מה נענש גחזי? מפני שקרא לרבו בשמו. שנאמר, ויומר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע. במיוחד שלמלך הוא קורא אדוני, ולרבו הוא קורא בשמו, אלישע הנביא. אמרו שזה לא דווקא, המעלה
שלהם זה השם שלהם, לפעמים יש אנשים שהמעלתם
זה שמה. זה נכון, זה כשמדברים עליו. כשמדברים עליו, נגיד שאתה מוסר וכו', אתה מוסר שמועה מפי וכו'. אבל כשזה רבו הישיר, הוא צריך להגיד אדוני. כן, זה כמו שאתה רואה שאהרון הכהן קורא למשה אדוני. או יהושע אומר אדוני משה. כן? מה? כן. מה? מה זאת אומרת זה? זאת האישה וזה בנה אשר חיה אלישע. זה הקורא. כן, אנחנו מדברים על הגדרה של אפיקורוס. אה? מה גחזי? הוא נהיה מצורע. מה? לא, זאת אומרת שזה מגלה שהוא היה רגיל ככה לדבר. מצד זה נענש. גחזי לא נרמס. לא, לא, לא. כן. אה? כן, מבזה תלמיד חכם מביקור. אז נותנים לנו כמה דרכים, כמה אופנים של ביזוי תלמיד חכם. איך זה, איך מבזים תלמיד חכם? לא, זה מבזה תלמיד חכם. זה אפיקורס, כן. אם תלמיד חכם מבזה תלמיד חכם. לא, אני אגיד לך למה לא. לא, השאלה ככה, אם הוא המבזה תלמידי חכמים, הכוונה שהוא מתייחס אל תלמידי חכמים כשווים אליו. אז אם תלמיד חכם מבזה תלמיד חכם, זה אומנם לא יפה, אבל זה כבר לא בגדר אפיקורס, כי הוא מעריך את התלמידי חכמים. רק הוא חושב שהשני הוא לא תלמיד חכם, זה משהו אחר. כן, בגלל שהוא פגע, בגלל שהוא פגע, ומי אמר שהוא בגלל זה נהיה אפיקורס?
שאלה אם גם, אתה אומר שהרי תלמיד, בן אדם שפוגע בתלמיד חכם, נקרא
אפיקורס. לא. לא מי שפוגע בתלמיד חכם. מי שמבזה תלמיד חכם. זה לא אותו דבר בכלל. הפוגע זה שאתה גורם נזק לנפגע. מבזה הכוונה מה שאתה חושב בינך לבין עצמך. שאתה בז לו. נכון, יפה. אז מי שבז לתלמידי חכמים הוא אפיקורוס. למה? כי אין לו שום יחס אל מי שמגלה דבר השם בעולם. אז זה כאילו שאין לו אלוהים. הרי סתם אפיקורוס זה האתאיסט. מי שאומר שאין אלוהים. אבל מה הביטוי הממשי, המציאותי, לזה שאין לו אלוהים? זה שהוא מבזה מי שמוסר את דברו. ברור? אז אומר, אז זה לא קשר. זה כמו שלמדנו. הרי יש שלושה שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תחיית המתים, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. מי שאומר אין תחיית המתים, אין לו עתיד. מי שאומר אין תורה מן השמיים, אין לו עבר. אפיקורוס אין לו הווה. כן? כי בהווה, אתה נפחם, הוא זה שמוסר דבר השם. כן. זה משהו אחר. אם הוא... אז בסדר. אז הוא לא בכלל אפיקורוס. הוא אומר, הוא לא תלמיד חכם. זה אמנם לא... אני לא חושב שזה נקרא אפיקורוס. לא, כלומר, אם הוא טוען, הוא יכול לטעות. הוא טועה לחשוב שאותו אחד לא תלמיד חכם. אז זה מאוד לא יפה, יכול להיות שהוא יענש על זה גם. אבל אפיקורוס הוא לא.
אם הוא מבזה אותו,
מה? אני לא זוכר, כתוב, המבזה תלמידי חכמים. עכשיו יש ביטוי, המבזה תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. למה?
אבל אם הוא תלמיד.
אני באמצע משפט, משנת לב. האומר, המבזה תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. למה? אז מסביר הרב צבי יהודה, בגלל שהרפואה למכתו זה התלמידי חכמים. אבל אם הוא מבזה תלמידי חכמים, אז אין לו מי שירפא אותו, לכן אין רפואה למכתו. נכון? זאת אומרת, מה? כי הרי מה הרפואה למכה? החוכמה. אז נגיד, זה כמו שברפואת הגוף. אתה הולך לרופאים, נכון? אבל אדם אומר, אני בז לרופאים, אז אם תהיה לו מכה בגוף, אז לא יהיה מי שירפא אותו, כיוון שהוא לא רוצה לשמוע לרופאים, נכון? אז גם כן, מכתו הרוחני, הבז זה תלמידי חכמים, המבז זה תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. מה זאת אומרת, מבז זה תלמידי חכמים? לא מבז זה תלמיד חכם פלוני. אלא מה זה תלמיד חכמים בכלל? זאת אומרת, אומר, כל החוכמה הזאת לא שייכת. זה שטויות, מה שאומרים, הרבנים בכלל, הרבנים. כן, כן, הנה רבנן. אבל אם הוא אומר, הוא באמת לא תלמיד חכם. רק הרב שלי הוא תלמיד חכם, זה אמנם טעות לומר כך, אבל זה לא נראה לי שזה יהיה בכלל אפיקורס.
אז מה שעשה לפני מישהו שאמר לגבי רב אחר, שהוא מבזה רבנן,
הנה רבנן, כלומר הרבנים האלה, זה כאילו מוסד הרבנות הוא לא שווה. כן, נכון. לא, הוא לא היה אפיקורוס, הוא ישב בתענית מפני זה. כלומר, מפני חומרת ביזוי תלמידי חכמים, אז גם אם מתפלק לו ביטוי כזה, אז הוא התענה. מובן?
כשהרבנים עושים את זה, זה בסדר.
לא, זה לא בסדר, אבל אפיקורוס זה לא. יש בעיות אחרות, יש מחלוקת, יש הונאה, יש הרבה דברים. כן, מה אתה אומר?
שאתה תבורר הרב שיכול לומר את השם של הרב בספר
תורה. אם הוא אומר הרב, זה בסדר. הרב דוב, למשל. כן? אז תבורר לו, הרב, זה בסדר. כן, אבל לא כמו שחברו קורא לחברו, כמו שאדם קורא לחברו. כן. כן. נו.
אז למה גחזי בעצם נענש? לא קרה לרב השני. לא אמרו גחזי, אבל מי המלך?
לא המלך הוא הרב שלו. מה? מנעמן. כן, פשט הדברים זה שהוא ביקש מנעמן, נכון? שהוא ביקש מנעמן דברים. כן, אבל אנחנו רוצים לדעת מאיפה זה התחיל. מאיפה זה התחיל שהוא יכול להפוך להיות כזה אינטרסנט? הרי מה הייתה הבעיה עם נעמן? הרי מדוע אלישע לא רצה לקבל מתנות מנעמן? למה? אז מה? אבל למה הוא לא רצה לקבל מתנות? הרי כתוב, המביא דורון נתן את חכם, כאילו הקריב ביקורים, אז מה אכפת לו שנעמן ניתן לו משהו? זה הסיבה? הוא רצה שיהיה קידוש השם. לא, אז זה משהו אחר, זה לא מצד שונא מתנות יחיה. שונא מתנות יחיה זה מידה טובה אישית של המקבל. הוא לא רוצה לקבל, כי הוא רוצה להיות עצמאי. שונא מתנות יחיה. אבל אצל אלישע הנביא היה לו שיקול אחר. לא מצד שונא מתנות יחיה, שזה טובתו הפרטית שהוא יחיה מכוח זה שהוא שונא מתנות. אלא אלישע היה לו שיקול שהוא רצה שיתקדש שם שמיים, אצל הגוי הזה. נכון? הוא רצה שנעמן ידע שיש אלוהים בישראל. ברגע שהוא יקבל כסף על זה שהוא ריפא אותו, אז עובר להיות רופא. מה? כן, זה על ידי האלוהים שלי אני מרוויח כסף. אז זה, בפני חילול השם, הוא לא רצה לקבל את המתנה. ברור? אז כשגחזי הולך ומקבל כסף בכל זאת מנעמן, אז מה הוא הופך? הוא הופך את כל הקידוש השם הזה לאיזה מין, למין עסק, לאיזה מסחר, מסחר בדברי קודש. יהיה מסחר. הופך את זה למסחר. אז עכשיו, השאלה היא מאיפה זה התחיל שאלישע לא מבין את רבו. שגחזי לא מבין את אלישע. כלומר, גחזי לא הבין את רבו. לא הבין את השיקולים שמדריכים את החיים של רבו. הוא חושב שהרב שלו, יש לו רק שיקולים פרטיים של שונא מתנות יחיה, או סתם זה היה דאווין כדי שבסוף הוא יקבל יותר וכדומה. כן? הוא לא הבין מה המטרה האמיתית של רבו. למה? כי הוא זלזל ברבו. איפה זה התחיל שהוא זלזל ברבו? וזה שעוד לפני כן הוא היה קורא לו בשמו.
הוא לא
אולי הוא לא ידע, אולי הוא לא רצה להעיר לו, אולי הוא לא שם לב, אולי מרוב ענוותו, אולי יעסוק בדברים אחרים.
למה
הוא זלזל
ברבו? יש פה גם שם. מה? מדוע הוא? מאיפה זה התחיל שהוא זלזל ברבו? סליחה, אני פשוט לא יכול לתת שיעור כשכל הזמן מדברים שם. אתה שואל, מאיפה זה התחיל שהוא זלזל ברבו? מגאווה כנראה. כן? כלומר, הוא חושב, מי זה הרב שלי? הרב שלי יש לו רק יתרון אחד עליי, שהוא יודע דברים שאני לא יודע. כשאני אדע את מה שהוא יודע, אני אהיה כמו. ברור? עכשיו, מה באמת הבעיה בזה? למה באמת לא להסתכל על זה ככה? מדוע לא לחשוב? הנה, הרב, הוא יודע מה שהתלמיד לא יודע. ברגע שהרב מסר לתלמיד את מה שהוא יודע, אז התלמיד הוא במדרגה של הרב. למה זה לא נכון לחשוב ככה? כי יש מה? לא שומע, מה? הערך הסגולי, יפה מאוד. כלומר, כיוון שזה עובר מדור לדור, דבר השם עובר מדור לדור, עצם העובדה שהרב הוא מדור קודם, יש ערך סגולי לרב. בלי קשר למעלה האישית שלו. זה מובן?
לא.
מה? מה לא?
לא, לא.
זה פשוט מאוד. כי אם, תראה, אם הכל זה רק עניין של אינפורמציה, אז יכול להיות ככה, תראה, רבי ישמעאל אומר כך, רבי עקיבא אומר כך, ואני, שחי 2000 שנה אחריהם, חושב כך. אפשר להגיד את זה? לא עושים את זה, נכון? לא אומרים את זה. כן, אתה לא אומר, יש 3 דעות. דעת רבי עקיבא, דעת רבי ישמעאל ודעתי האישית. נכון? למה לא עושים את זה? אז אפשר להגיד, בגלל שהם היו חכמים יותר ממך. איך אתה יודע? אולי אתה יותר חכם מהם.
לא, הם קיבלו מהמתן.
אז מה הם קיבלו מהמתן? אבל הם קיבלו.
אבל הוא לא קיבל, הוא דעתו אומר.
למה? ואם רבי עקיבא ורבי ישמעאל לא דנו בשאלות שאבותיהם לא דיברו עליהן? קורה, נכון? יש איזו שאלה חדשה, הנה. יש שאלה חדשה, הגיעה לפני רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר כך, רבי ישמעאל אמר לו כך. מדוע שאני לא אגיד את דעתי האישית בנושא?
זה לא
יש איזה עניין של דורות. כלומר, אז למה הדור משנה? כי יש להם נשמה אחרת. כלומר, זה משהו נשמתי ולא רק אינטלקטואלי. זה מובן? אתה מבין אותי או לא? לא, דבר פשוט. מאחר והם קרובים יותר למקור, אז יש להם הערה נשמתית אחרת. זה העניין. כי אם לא, זה מה, אם זה רק עניין של כישרון אינטלקטואלי, מי ערב לי שהדור הקודם יותר חכם ממני? אולי אני יותר חכם מהדור הקודם. או? הרי זה עניין של IQ, בוא נבדוק. מה אתה רואה? זה לא מה? בואו נראה את ההיגיון. זאת אומרת, האם התנאים היו יותר חכמים מאיתנו? איך אתה יודע? אז מה? אולי אתה יותר חכם מהם? איך אתה יודע? אני רוצה להבין במה. במה הם כמלאכים ואנו כבני אדם? זאת השאלה. האם זה בגלל שהחוכמה קטנה? או שיש משהו אחר.
יורד מדור לדור.
מה יורד? זו השאלה. מה יורד מדור לדור?
זה מתרחק מהמקור.
האמת היא שכל ספר שערי קדושה, אז הרי אומר שמה, שכל דור, אז הנשמה מתאימה לאותו דור.
יפה. אז קודם כל, אתה אומרת משהו שהוא קצת נכון, קצת לא נכון. מה שאמרת לא נכון, זה שאמרת ששערי קדושה זה של הארי.
סליחה, זה
רבי חיים ביטל. זה רבי חיים ביטל, יפה. אבל מה שכן אמרת שהוא נכון, הוא שזה עניין נשמתי כבר.
כן.
אז זה כבר לא עניין שכלי.
לא, כנראה שזה לא עניין, כי
הארי... רגע, אתה אומר דבר אחד ואתה אחר כך סותר את עצמך.
לא, אני מסכים איתך,
תומד. רגע, מה, אז אתה מסכים איתי או לא מסכים איתי?
אני מסכים איתך.
אבל השאלה במה, כי אני אמרתי דבר ואחר כך דבר
אחר. זה עניין נשמתי ולא עניין
שכלי. יפה. זאת אומרת, זה יכול להיות שאנחנו יותר חכמים מהדורות הקודמים, ואף על פי כן, אנחנו לא חולקים על הקדמונים, בגלל שהייתה אצלם הערה נשמתית אחרת. יפה. אז זה לא כמו שאמרת בהתחלה, שהם היו יותר חכמים מאיתנו.
אבל עדיין יש שם החוכמה הרבה יותר למה שיש היום.
על סמך מה אתה אומר את זה?
על סמך הרע, על סמך הכתובים.
למה? אבל אי אפשר שיהיו יותר חכמים?
היום אני לא ראיתי בעיניי כמו רמב"ם.
ואם יהיה, אריה.
זה משהו אחר.
למשל, אתה יודע מה אמרו הראשונים על הרמב״ם? הם אמרו... סליחה, אתה יודע מה אמרו הראשונים על הרמב״ם?
לא.
לא. הם אמרו שהוא היה... כך אמר רבי ידעיה בדרשי. רבי ידעיה בדרשי, בספר בחינות עולם, אומר שהרמב״ם הוא אחרון הגאונים בזמן, וראשון להם במעלה. זאת אומרת, שיכול להיות מישהו שהוא בדור מאוחר יותר, והוא חכם מהדורות שקדמו לו. זה יכול להיות או לא?
כן, זה מוכיח את השערי אומר.
לא, אבל זה מוכיח הפוך ממה שאמרת מקודם. אתה אמרת שהקדמונים היו יותר חכמים, כי אנחנו רואים שיש אצלם דברים שאנחנו לא מסוגלים להגיד. נכון? קוראים את הגמרא, רואים שהם יותר, יותר חכמים מאיתנו. עכשיו, אני מביא לך ראיה מהרמב״ם להפך ממה שאמרת. שים לב שאני אומר משהו הפוך ממה שאמרת.
כן? רגע.
רגע. אנחנו לא יכולים לשחק. או שאנחנו מבררים, או שאנחנו כל הזמן אומרים, כן, כן, ודאי, וזה, זה. זה שחור, כן, כן, ברור, זה שחור, כן, וגם לבן, נכון, ודאי, לבן. לא ככה לומדים. אנחנו עכשיו עוסקים בלימוד על פי השכל. בסדר? אז אם אני אומר א', אחר כך אני אומר ב', תשים לב שב' הוא הפוך מא'. בסדר? ואם אתה כל הזמן אומר, פעם דבר אחד, אחד אומר דבר שני, ואתה כל הזמן אומר, כן, זה מה שאמרתי, ואתה אומר הפוך, אנחנו לא נתקדם בלימוד. בסדר? אז לימוד זה דורש כישרון אנליטי. ניתוח של מה שנאמר. אז עכשיו אני חוזר פה לדיוק. האם הקדמונים הם יותר חכמים מאיתנו, וזה המעלה שלהם עלינו, או שיש להם ניצוץ נשמתי אחר משלנו, וזאת המעלה שלהם עלינו. ברור? עכשיו בוא נבדוק. אתה בהתחלה אמרת שככל שהדורות הולכים ויורדים, גם החוכמה הולכת ויורדת. ככה אתה אמרת. זהו. ועכשיו אני מביא לך הוכחה שטעית, שהרי הרמב״ם נחשב ליותר חכם מחכמי הדורות שקדמו לו, בעיני כמה חכמים, בסדר? במילים אחרות, יכול להיות שאדם יהיה חכם יותר, למרות שהוא חי בדור מאוחר יותר. מסקנה, יכול להיות שאנחנו חכמים יותר מכמה תנאים. בסדר? יכול להיות, יפה מאוד. אז למה, למרות שאנחנו סופר אינטליגנטים, אסור לנו לחלוק על התנאים? כי? יפה מאוד, כן.
מה הכוונה הנשמתית, ערך
סבולי, מה? זה הכוונה, מה שניסינו כאן להגיד, כאן קרוב למקור, רחוק מהמקור. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוריד נשמות לעולם. וככל ש... וכל נשמה, הנשמות שהוא מוריד מתאימות לצרכים של הדורות. ובדורות הקדמונים היה צורך בנשמות ענקיות כדי לרומם את העולם. לכן הקדוש ברוך הוא הוריד נשמות כאלה. אחרי שהם פעלו את פעולתם, אין צורך בנשמות כל כך גדולות. ולכן גם ההערה הנשמתית היא נמוכה יותר. מובן? כן, בבקשה.
יכול להיות מצב שבדור הזה שלנו... יהיו רבנים
מסדר
גודל שיכולים
לבטל
תקנות של
קדמונים
או חרמות?
כן, אפשר.
יש אנשים כאלה
בדור שעבר, יכול להיות. אתה שואל שאלה פשוטה. האם יכולים להיות אנשים בסדר גודל שיוכלו לבטל תקנות או חרמות של קדמונים? הכל לפי כללי ההלכה. מתי שמותר, מתי שאסור.
בסדר? הם מגיעים כאלה בהיסטוריה?
ודאי שהיו דברים שביקרו. למשל, רבי יהודה נשיאה, שהיה נכדו של רבי יהודה הנשיא, ביטל את התקנה של בית שמאי ובית הלל לאסור שמן של גויים. כן, קוראים להם בדינה דשרו משחה, בית דין שיתיר את השמן. זה לא סתם, הם היו אמוראים בסך הכל, והתירו את השמן. כן, תקנה של התנאים הראשונים. מה אתה אומר?
בכל שמתקרים לסוף של ההיסטוריה הזאת, דינינו כדין
האלה שהתחילו
את ההיסטוריה.
יפה. עכשיו, אתה פה מאיר פה הערה נכונה. שיש איזשהו שלב בהיסטוריה, שמתחילות הנשמות להתגדל יותר, בגלל שאנחנו מתקרבים אל העתיד. ואז במקום להיות מוארים מן העבר, אנחנו מוארים מן העתיד. כי כל זמן שירדנו, אז המרחק ההיסטורי גם גורם להתקטנות הנשמות. אבל עכשיו שאנחנו מתקרבים אל הסוף, אז דווקא להיות מי שחי מאוחר הולך וגדל. יש שערה על זה, יתכן שאנחנו התחלנו לגדול, נכון.
התמעטות הדורות.
אז יש גם עליית הדורות לפי זה, כמו פרבולה. מה? הנקודה זה מלחמת ששת הימים.
אבל אם
אנחנו מדברים על אותו מישור, על אותו קו, מול זה מול זה, למשל, התנים אולי מול הדורות שלנו, למה, אם זה יכול להיות הנשמתית שלנו, זה כמה הנשמתית שלהם?
אולי.
אז למה שלא נחלוק עליהם?
זה יבוא. כן, מה אתה אומר?
אבל איך לחזור מה הנקודה של העלייה?
אה?
הנקודה של העלייה.
העלייה, זאת אומרת, אפשר לעשות ציור כזה. הציור הזה נקרא פרבולה.
צוחקת.
אה, כן, זה נכון. לא, אבל זאת לא הכוונה. הכוונה פה היא רק הדרך המשלה. זאת אומרת, הדורות, ככל שאנחנו מתרחקים יותר מן העבר, הנשמות צורכות וקטנות. עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו על הפנים. אבל, ככל שאנחנו מתקרבים יותר אל העתיד המזהיר, אז הנה חוזרת ההערה הנשמתית לגדול בתוכנו. ואז יהיו בתוכנו נביאים גדולים יותר מאשר הקדמונים.
יש איזה נקודת זמן שאפשר לעזור את העלייה חזרה?
כן, מלחמת ששת הימים. כן, מה אתה אומר?
מה המקור לזה?
מה?
עליית הדורות.
עליית הדורות?
לא שהדורות מתעלים שמתקרבים לעתיד.
אה, זה ברב קוק כתוב הרבה בספר מאמר הדור, מדבר על זה, שיש עליית הדורות. יש כמה דברים כאלה. גם צד הקובלים, מה אתה אומר?
לא קראת ספר נתיבי עם של הרב אברהם בורובייב?
אף פעם לא שואלים שאלה כזאת ברב.
לא, כי...
לא שואלים שאלה, האם אתה מכיר ספר פלוני.
בספר הזה גם כן מדובר על זה.
מה?
כן,
בספר. זה גם מובן
שם. הוא ממש מדבר על זה.
כן, זה נכון. בספר... גם הרב גץ, זכר צדיק לברכה, הסביר ככה את הגמרא, שאומרת שאין הקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. אז מה זה ירושלים של מעלה? זה מחצב הנשמות. זה מחצב הנשמות העליונות, וזה תלוי בזה שישראל ייכנסו לירושלים של מטה. נו, מתי זה קרה? במלחמת ששת הימים. ולכן, אלו שנולדו אחרי מלחמת ששת הימים, עשויים להיות בעלי נשמות גבוהות יותר, ולכן הם יכולים להבין דברים שהקדמונים לא הבינו. דוגמה, הספר אורות. אתם יודעים על הספר אורות? ספר שקשה מאוד להבין אותו. בזמנו של הרב קוק הבינו אותו 3.5 אנשים אולי. בימינו אלפי בני אדם לומדים אותו ומבינים אותו ומקבלים פרנסה רוחנית ממנו. אז זה סימן שהנשמות גדלו. בכלל, כל אנשים שעוסקים בחינוך, אני שמתי לב, דיברתי עם כמה מחנכים, שרואים שכל 4 שנים בערך הלומדים הם בעלי תפיסה יותר עמוקה. אפשר לראות, כל 4 שנים זה הולך ועולה. אין מה לעשות. כן, מי שהיה בכפר מימון ראה את זה. מי שלא היה לא ראה. רואים את הדור. כן, יש פה משהו גדול. טוב, אז איפה היינו? כן, דיברנו על עליית הדור. כן, בבקשה. סליחה. אה? חכמה למי? לתנאים. טוב, כל אחד ואחד הייתה לו חוכמה משלו. זה מה שכתוב בגמרא. ליבם של ראשונים פתוח, היה פתוח כאולם. ואחר כך של אחרונים כפתחו של היכל. כן, פתחו של אולם, היה פתחו של היכל. ואנו כמלוא מחט סדקית. ואחר כך האמוראים ממשיכים ואומרים כאצבעתה בקירה. זאת אומרת, כל אחד ואחד הגדיר בדיוק את אופי החוכמה שלו. אז בהקדמת ספר באר הגולה של המהר"ל מפראג, עכשיו הוא מסביר על כל דור ודור של התנאים ושל המוראים מה היה גודל החוכמה שלו.
אנחנו מה?
אנחנו? אומר המהר"ל, אנחנו... מה?
אנחנו זה אנחנו.
צריך להבחין. לא יודע. כן. אני יודע שאחרי מלחמת ששת הימים, כששאלו את הרב ציודה, כמה תלמידים שאלו אותו, במה זכינו למה שלא זכו אבותינו? אז הוא אמר, אתם לא יודעים מי אתם. מה אתה אומר?
אם אנחנו עוסקים בדיבור באמת,
כן.
אז אנחנו רוצים בכלל להתחשב בהערה נשמתית.
יפה. אז כנראה, כן, אני חוזר על השאלה. אם אנחנו עסוקים בבירור האמת, למה אנחנו צריכים להתעסק בהערה נשמתית? כן? שאלה זו היא נכונה מאוד. תשובה. כשיש לנו הוכחה שהאמת היא כך, אז לא אכפת לנו מי אמר מה. כן, איך אומר רבי שמואל בן חופני גאון? הוא אומר, לא נקבל אמיתת דבר שבאו ראיות בביטולו רק מפני שאמרו אחד הקדמונים. כלומר, אם יש לך הוכחה שדבר מסוים הוא לא נכון, לא אכפת לנו מי אמר אותו. אבל בדברים שלא שייך להכריע בהם, אלא זה עניין של הלך רוח, של הסתכלות סובייקטיבית, אנחנו מקבלים את הקדמונים כמכריעים. אתה צודק, בהחלט. כלומר, אם אחד מגאוני הדורות הקודמים אמר משהו, ויש לנו הוכחה שהוא טועה, אז הוא טועה. כן, מה אתה אומר?
מה לגבי דברים שאנחנו נוהגים בהם היום? למשל, אכילה של בשר ודגים ביחד, או גבינה ודגים. לא ראינו שהרפואה צועקת על הדבר הזה, אומרת משהו שזה לא בריא, ובכל זאת, רק בגלל שהגמרא אומרת שזה לא בריא, אז לא אוכלים. למרות שלכאורה המציאות מכחישה את זה.
אתה מדבר על בשר ודגים.
בשר ודגים ודגים וגבינה.
ודגים וגבינה. אז בואו נחלק את הדיון. בשר ודגים ודגים וגבינה. לגבי בשר ודגים, הגמרא אומרת שזה מסוכן. כן? ולא הוכח שזה לא מסוכן. צריך הוכחה. כדי להגיד שזה לא מסוכן צריך הוכחה. כל זמן שלא יוכח, אנחנו ממשיכים להקפיד על הדבר הזה. אגב, אצל הגויים מקובל שיש סכום נפרד לדגים ולבשר. לא, יש להם אפילו צורה אחרת של הסכין, הוא נראה את דבר הזה. איך מתגיעים אחרי
לעבוד עם
הסכין
הזה ועם
המזלג
הזה?
לא, 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 גם צלחת אחרת. הם מורידים את זה. אצל הגויים, ה-high society, אתה תראה שיש צלחת לדגים, צלחת לבשר. זה דבר שמקובל גם אצל אומות העולם. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי גבינה ודג, אתה צריך להביא לי הוכחה שזה כתוב בגמרא. אמרת שזה כתוב בגמרא. אצלי במשנה כתוב הפוך. אצלי במשנה במסכת חולין כתוב, כל הבשר אסור לאכול בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. משמע שדגים מותר עם חלב. מה?
הפוסקים הספרדים בזמננו שאוסרים אכילה לספרדים.
יש פוסקים ספרדים שאוסרים, ויש פוסקים ספרדים שמתירים.
זה משום סכנה, ואשכנזים...
הפוסקים הספרדים שאוסרים, זה בגלל שמכבדים את טעויות הדפוס שבבית יוסף. ואנחנו מחשיבים, הוא אומר, אפילו טעות דפוס של הבית יוסף, גם זה משהו.
איך הרב פוסק?
מה, איך אני פוסק בנושא הזה? זה תלוי לפי הידע. כן. טוב, הלאה.
מה העניין שדגים אחרי בשר?
דגים אחרי בשר מותר?
מרגים קודם דגים ואחר
כך. זה, למה הולכים קודם דגים ואחרי זה בשר? זה ביש. הרמב״ם אומר שאדם צריך לאכול את הקל תחילה ואת הכבד אחר כך.
חשוב להקפיד את זה?
לא.
לא, הוא
אומר
ככה,
זה
כולם מקפידים,
לא? לא,
מחבר.
לא. אתה שואל האם יש עניין אצל המקובלים על גבינה ודגים? לא, זה בכלל לא קשור לקבלה. שום קשר. כן. טוב, בואו נמשיך. כל זה, כן, תראו, קצת יצאנו מהנושא. טוב. דאמר רבי יוחנן, כן, רבי ירמיה, יתיב רבי ירמיה כמה ורבי זרע, ויתיב כמה. רבי ירמיה היה יושב לפני רבי זרע, כמו תלמידו של רבי זרע, ויתיב וכמה, והיה יושב ואומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, ועליו כל מיני מגדים, שנאמר, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה, כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר, כי ממיו מן המקדש הם היוצאים, והיה פריו למאכל ועליהו לתרופה. פסוק ארוך בספר יחזקאל. אם כן, אתה רואה שאומר רבי זרע, שעתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מקודש הקודשים, וכולם ייזונו מן הנחל הזה. אמר לה, ההוא סבא, מה? מה זה נוסף? שיצא נחל מבית קודשי הקודשים, ויהיו כל מיני מגדים שיצמחו מן הנחל הזה.
באמצע בית המקדש יהיה נחל עם עצים?
לא, לא באמצע בית המקדש. הוא יצא מן המקדש. התחלתו של הנחל במקדש, זה יצא החוצה, וזה יוציא כל מיני, יש כל מיני מגדים. זה מן הסתם משל. אם כי זה יכול להיות גם ממשי, כן? כי יש פסוק, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. נכון? יש פסוק כזה, זכריה. אז גם זה, אתה יכול להגיד זה משל, אתה יכול להגיד זה כפשוטו. אבל ראי, קודם כל לגבי הפשוטו, יש מבחינה הידרולוגית, תופעה בירושלים, שבאמת משונה מאוד. שיש כמויות אדירות של מים מתחת להר הבית. ומבחינה הידרולוגית קשה להסביר איך זה יכול להיות. מומחה למים, פרופסור זיתון, אמר לי שאין הסבר היום להידרולוגים למה יש כל כך הרבה מים, אבל ברור לו שביום מן הימים המים האלה יפרצו. אז אם כך, יכולים גם להיות דברי הנביא אמת. עכשיו, מה זה אומר הנמשל של הדבר הזה? הרי יש פסוק, אומר, ומעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. איפה זה נחל השיטים? מי אמר בדרום? למה אתה אומר שזה בדרום? אני שואל, איפה זה נחל השיטים? איפה זה השיטים? זה בערבות מואב, נכון? וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. קראנו את זה בשבוע שעבר, נכון? אז איפה זה? זה מול יריחו. נכון? Yeah. מול יריחו. השיטים. השיטים זה המקום, אם כן, שבו ישראל חטאו בבעל פעור. כן או לא? כן. בעל פעור, זאת העבודה זרה השפלה ביותר. מה שפל כל כך? שעובדים את האלוהות על ידי עשיית צרכים. מה הייתה כוונתם של אותם אנשים? למה הם עשו את זה? הם רצו להראות שהכל קדוש. אז כדי להראות שהקודש נמצא בכל, אז צריך דווקא בעבודה יותר שפלה לעבוד את האלוהות. בסדר? זה בעל פאור. עכשיו, הרעיון הזה הוא אמיתי או לא אמיתי? הוא אמיתי, מבחינה מסוימת. ומאיפה אנחנו יודעים שהוא אמיתי? משה רבינו לימד אותנו, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אם השם אחד, אז הוא נמצא בכל. ולכן דווקא, זה הסברה העמוקה של בעל פאור. מי יכול, לכן כשבני ישראל ראו את בעל פאור, הם נמשכו אחרי זה, כי זה יתאים למה שהם שמעו מפי משה. לכן מי יכול להתמודד עם הפאור? דווקא משה. לכן, ויקבור אותו בגיא, מול בית פאור. כלומר, רק משה, שהוא המקור למחשבה שיכול להיות מקום לבעל פאור, הוא יכול להתמודד עם בעל פאור. לכן הוא נקבר מול בית פאור. במילים אחרות, נחל השיטים הוא המקום שבו נופלים למקום היותר נמוך. לכן זה נקרא שיטים מלשון שטות. השוטה, אין אצלו מדרגות. הכל אחד, נכון? ולכן זה גם היה המקום של סדום ועמורה. סדום ועמורה זה המקום ההוא. ולכן זה גם המקום הנמוך ביותר בעולם מבחינה טופוגרפית. אין מקום בעולם יותר נמוך מנחל השיטים. עכשיו, התכנים האלה, התכנים שיש בנחל השיטים, הם תכנים נפולים מאוד. איך אפשר לרומם תוכן נפול? על ידי שאתה מושך הערה מן המקום היותר קדוש. ולכן מעיין מבית השם יוצא וישקע את נחל השיטים. לכן צריך להיות נחל שיצא, עתיד לצאת מבית קודשי הקודשים דווקא, כדי שיוכל לרומם את כל התכנים היותר נפולים. מי עובד על זה? הרב קוק, כן? הוא מביא תכנים ממקום יותר עליון, כדי למצוא מקום וניצוצות קודש בדברים היותר נפולים. אוקיי? זה הנחל הזה, שעתיד לצאת. כן, בבקשה.
רב, אז מה קצם לא
מה לא הגיעו? טוב, ראית שאתה לא הגיעו.
שמעתי באיזשהו מקום שיש
איזו
תפיסה
כזאת
שעובדת,
המים
היה משהו מאוד
מובן,
אולי
צריך לדעת מה שהפרופסור
הזה
יגון. כן, נו. מבחינת המבנה של השכבות, אני יודע, מבחינה גיאולוגית, לא היה צפוי שתהיה כזאת כמות של מים. אני לא יודע, אני לא מבין בהידרולוגיה. אבל היה, מבחינת המבנה של השטח, לא היה צפוי שיהיו כל כך הרבה מים שם. והתברר שיש שם הרבה מאוד מים. אז ארז. זה מה שלא הגיעו. טוב.
אומרים גם בחרמון יש מלא מים
במטה. יש מלא מים מתחת החרמון. טוב, יכול שם זה כן מוסבר. אני לא יודע. אני לא... יש גם בנגב. יש הרבה מאוד מים מתהום בתוך הנגב.
עמוקים.
מה?
מתהום עמוקים במים.
כן, אבל הם גם כן, יש אפשרות שזה שיפרצו ביום מן הימים. ואז יהיה לנו באמצע המדבר אגם מים אדיר. כמו שהנביאים בעצמם אמרו, כן? יעשה מדבר לאגם מים. וארץ צייה למוצאי מים. ויושב שם רעבים, ויחוננו עיר מושב.
אני רוצה
להגיד שזה כמו גם ים. כן, יכול להיות, שלא נצטרך כבר תפילות גם. כן, טוב. כן.
כתוב פה פעמיים, יתיב רבים גמיד לרביזירה ויתיב...
כן, זה הצורה לומר, כן. לא, יתיב הראשון הכוונה שהוא יושב, ויתיב הכוונה שהוא דורש. בסדר?
כאמר?
לא, לא, לא. יתיב וכאמר זה הכוונה שהוא דורש. זה הפורמולה המקובלת בתלמוד. כן. אמר להוא סבא, ישר. וכן אמר רבי יוחנן. כלומר, יש איזה זקן שאמר לו, זה יפה מה שאתה אומר, וגם רבי יוחנן אמר את זה. אמר לה... רבי ירמיה לרבי זרע. כי היי גוונה מחזה הפקרותה. הוא אומר, זה שהסבא הזה, הזקן הזה, אומר לך את הדבר הזה, זה נשמע כביזוי תלמידי חכמים. כי הרי הוא אומר לך, גם רבי יוחנן אמר כמוך. כאילו שבעצמך אסור לך להגיד דברים כאלה. אמר לה, היי, סיוע כמסייע לה. כלומר, הוא אומר, לא, זה לא נקרא הפקרותה, כי הוא מביא סייעתא. מותר להגיד, גם חכם פלוני אמר כך. זה בסדר. זה לא נקרא מבזה תלמידי חכמים.
זה עדין מאוד, אבל...
נכון. אלא, ישמיע לך, השמיע לך. אלא אולי אתה מתכוון לסיפור אחר שהוא קצת דומה. כי הדייתיב רבי יוחנן וכדריש. רבי יוחנן היה יושב ודורש. עתיד הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות, שהם 30x30 אמות. כן? כלומר, יהלום של 30 אמה זה הרבה מאוד. כמה זה אמה?
60.
כמה? 2.4. אמה זה 2.4 אמה.
סליחה.
48 סנטימטרים. מה כל כך הסתבכתם? אמה זה 48 סנטימטרים. זה הכל. כן. אז כמעט חצי מטר. אז זאת אומרת, זה כמעט 15 מטר. כן, על 15 מטר. וחוקק בהם העשר ברום 20, ומעמידם בשערי ירושלים. שנאמר, ושמתי כדחוד שמשותייך, ושעריך לאבני אקדח, וכל גבולך לאבני חפץ. לגלג עליו אותו תלמיד. יש אחד שמע את השיעור של רבי יוחנן, אמר, אמר, השתא כביעתא דצלצלא למשגיחינא. היום לא מוצאים אפילו כביצה של צלצלה. צלצלה, אני לא יודע מה זה צלצלה. זה כנראה, זה כנראה ציפור קטנה. אז אפילו בגודל של הביצים האלה, אתה לא מוצא היום אבן יקרה. כולי היי, משגיחינא, אתה מדבר על אבנים טובות של 60 אמה. לימים, הפליגה ספינתו בים. מה פירוש שהפליגה ספינתו בים? כן, אבל מה זה הפליגה ספינתו בים?
חלם.
קנה שהוא הפליג בחוכמה. ים זה כינוי לחוכמה. ואז הוא הבין למה התכוון רבי יוחנן. כלומר, הוא חשב שרבי יוחנן מתכוון... כיפשו אותו באופן פיזי. ולכן הוא צחק על רבי יוחנן. אבל יום אחד הוא פתאום הוא הבין, על דרך החוכמה, למה התכוון רבי יוחנן, חזין הוא למלאכי השרת. ואז הוא מצא את, רבי, את מלאכי השרת, דקה מנסרי אבנים טובות מרגליות, שהיו מנסרים, ככה, אבנים גדולות. אמר להו הנלמן, שאל אותם, בשביל מה זה? אתם מנסרים את אלה? אמרו, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בשערי ירושלים. הקדוש ברוך הוא יעמיד את זה. כי הדר, כשהוא חזר, אשכחה לי רבי יוחנן ויתי בקדריש. הוא מצא את רבי יוחנן שהיה יושב ודורש. אמר לי, רבי, דרוש. הולך נאה לדרוש. כשם שאמרת, כך ראיתי. כלומר, אני גיליתי שאתה צודק. אמר לו, רקע, אם לא ראית, לא האמנת. מלגלג על דברי חכמים אתה. יהב בעיניה. כבר נתן בו עיניו, ועשאו גל של עצמות.
מה?
הקפיד. מה זה גל של עצמות? מת? כיבשו אותו, אתם חושבים ככה מת? כן, שתל אותו, כמו שאומרים. פשוט, זה הכוונה.
אבל למה?
מה? למה? כי זה משהו מהותי. זאת אומרת, הוא אומר שרבי יוחנן צודק, בגלל שהוא ראה כך.
אבל אנחנו אומרים שהבן אדם לא יודע, לא בירר משהו עד הסוף, אז איך הוא יאמין בו? צריך
ללמוד
חכמים
עיוורת, לפעמים
אנשים
ש... לא. לא, צריך ללמוד חכמים... לא, 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 לא. אלא הכוונה שהוא חשש שרבי יוחנן דבר שטויות. זאת אומרת, צריך להבין מה זה אמונת חכמים. קיבלתי מרבותיי שאמונת חכמים זה לא להאמין שהחכמים צודקים. אלא להאמין שהחכמים הם חכמים.
אבל זה גם לא מספיק.
לא, הוא לא הבין שרבי יוחנן חכם. כלומר, היה פה איזה קלקול בנפש. איך אתה לא מבין שרבי יוחנן חכם?
איך הוא יודע שהוא חכם אם הוא בעצמו יש לי בין החוכמה קודם?
לא.
הוא לא יכול להאמין שהוא חכם בנזקים
בעצם. הוא יכול לחלוק על רבי יוחנן בנקודה זאת או אחרת. אם יש לו קושיה. הבעיה היא אחת לגמרי. שעל סמך הקושיה שלו, הוא אמר שרבי יוחנן הוא סתם דרשן שמביא אגדות של נשים זקנות. זאת הבעיה. בואו. הנה, יש. הנה, תראו. כתוב כך. גדול השם ומהולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו. יפנוף. מה זה עיר אלוהינו? זה ירושלים, נכון? יפנוף, מסוס כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון, קריית מלך רע. מה זאת אומרת? שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות את ירושלים ליפה מאוד, נכון? יפנוף. אלוהים מארמנותיה נורדה לי משגב. כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו. הם מה ראו? כן תמרו. מה זאת אומרת? הם ראו איזה יכול להיות בכלל דבר כזה. הרי אנחנו לא מוצאים כביעתה. אחר כך מה כתוב? ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. כלומר, הוא מפליג ספינתו בים, ואז הוא מגיע למקום שהוא רואה את זה, ואז הוא אומר, כאשר שמענו מרבי יוחנן, כן ראינו, ביר השם צבאות, ביר אלוהינו, אלוהים יכולים לנעדו על המסלע. זאת אומרת, זה בעיקר לקוח הסיפור הזה. בסדר? זאת אומרת, רואים את זה? מה? לא, זה אני מסביר. איזה כמו ש...
לא, הקרב מביא את הפסוק.
מה? הביא את הפסוק כדי לצטט את זה מהתהילים. רציתי לא לטעות בקריאת התהילים.
הרב, זה כפשוטו הסיפור הזה?
לא. ודאי שלא. הסברנו שזה לא כפשוטו. הסברנו שרבי יוחנן מתכוון למעלתה של ירושלים מעתיד לבוא, ושהתלמיד, טעותו הייתה לחשוב שרבי יוחנן מדבר סתם כאחד ממגידי האגדות, ולכן הוא צחק על זה, ואז הפליגה ספינתו בים, והוא הבין למה מתכוון רבי יוחנן, ולכן כשהוא... ואז הוא חזר רבי יוחנן, אמרו, אז אתה באמת יודע לדבר. זה מזמור של יום שני, שם מזמור, לנצח שם מזמור, במקורה. כן.
אז
למה 60 אמה, 20 אמה, כל זאת? כן?
לא, לא זה. למה זה לא בסדר, מספיק? יש בזה אמת
בטענה
שלו, מצד מסוים.
לא, אז הוא לא מבין מזה רבי יוחנן. אם הוא לא מבין מזה רבי יוחנן, הוא לעולם לא יוכל לקבל ממנו תורה. מאיפה אדם מבין שרבי יוחנן... זה שאלה, יפה. מאיפה הוא צריך לדעת שמה שרבי יוחנן אומר זה דברים גדולים? הוא צריך להיות מושפע מן ההקרנה של האישיות שלו. מובן?
זה לא היה מוכר.
הוא לא היה מוכן, אז זה הבעיה. מה? לא, אז זה אומר שהוא לא יכול ללמוד תורה. בסדר. נכנס לבית המדרש. כן, אבל איך זה שכל האחרים מבינים שככה שרבי יוחנן הוא בא להקרנה הזאת והוא לא? יש לו משהו, זה משהו שהוא אטם בתוך עצמו. זה כנראה בעיה.
אחרי שהוא השיג את מה שהוא השיג, עדיין הוא ריקה?
כן, בוודאי.
אחרי שהוא השיג את מה שהוא השיג?
כן, כי הוא מתנה את ההבנה שזה דבר השם, וזה שהוא יביא.
אז ועדיין לא הושפע מהתנה.
נכון. זה כאן המלגלג על דבר חכמים מהתנה. זאת אומרת, שחסר לו העיקר. יש מאמר של הרב קוק על זה, נקרא דרך התחייה, בתחילת מאמרי ראייה. הוא מדבר על שני אופנים של העברת החוכמה. או ב... הקרנה נשמתית או בלימוד. הוא אומר שיש דורות כאלה, דורות כאלה. זה מאמר ארוך בנושא הזה. טוב, שלום.